הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיית אין סומכים על הנס. מתי כן ומתי לא סומכים על הנס. בתלמוד ירושלמי מסכת יומא פרק ראשון למדו מהפסוק לא תנסו את השם אלוקיכם, לא סומכים על הנס. מופיע בירושלמי מסכת שקלים פרק שישי בבית המקדש. עשו שולחנות של שיש ללחם הפנים, לא שולחנות של כסף. הכסף מרתיח ויקלקל את הלחם שעלה, והלחם יתאפש בגלל שהוא נשאר הרבה זמן על החום של שולחן כסף, ולכן עשו שולחן של שיש. וזה למרות שבכל אופן נס גדול נעשה בלחם הפנים, שסילוקו כסידורו. לחם הפנים היה עדיין חם כשמסלקים אותו. בכל אופן, לא סומכים על הנס. והיו עושים את השולחן משי שלא ירתח יותר מדי להרוס את הלחם, למרות שהוא השומר על חומו כל השבוע בנס. מסכת פסחים סמך דלת, ישנו דיון שקשור לקורבן פסח. היו מחלקים את הקהל לשלוש קבוצות, נכנסות זו אחר זו לעזרה. גם אם הקבוצה היא קטנה, ופעם אחת יכולה להיכנס לעזרה, בכל אופן מחלקים לשלוש קבוצות. גם אם הציבור מרובים, לא מחלקים אותם ליותר מאשר שלוש קבוצות. למדו את זה עם מה שכתוב, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל. קהל זוהי קבוצה אחת, עדה זוהי קבוצה שנייה, ישראל זוהי קבוצה שלישית. אומרת הגמרא, לדעת הבעיה, כל זמן שלא ננעלות הדלתות של העזרה מאליהן, כל מי שבא להיכנס, נותנים לו להיכנס ולא חוששים, שמה כולם יבואו בבת אחת. סומכים על הנס שהדלתות ינעלו לבד בזמן הראוי, וזה כדי להגביל כל קבוצה, שתמיד יישארו קבוצות מוגבלות שלוש קבוצות. לדעת הבאי, סומכים על הנס שהדלתות יסגרו לבד. רב הנוקד אחרת, הוא אומר שכן נועלים את הדלתות בידיים, שישארו אנשים בחוץ ולא סומכים על הנס שהדלתות יסגרו לבד. וכך פסק הרמב״ם בספר הקורבנות, הלכות פסח. לא סומכים על הנס, כדעת רבה. הרמב״ן בפירושו לספר במדבר אומר מדוע עשו מניין בני ישראל, כיוון שיש כאן דרך, דרך שהמלכות עושה כאשר הולכים לקרב. משה רבינו והנשיאים צריכים לדעת מספר חלוצי צבא המלחמה, כדי לדעת מי יוצא לקרב, מי לא יוצא לקרב, כי התורה לא תסמוך על הנס. לא ירדוף אחד אלף, לא סומכים על הנס. ובתשובות הרשב"ו המיוחסות לרמב"ן כתב, אם רע בחוזה בכוכבים, למרות שלא ילך אליו, אסור ללכת אל חוזה בכוכבים, כיוון שנאמר תמים תהיה עם השם אלוקיך, אבל אם והיה והלך, ורע שמדובר, על יום מסוים שהוא יום לא טוב, ייזהר מאותו היום. כמו שראינו אברהם אבינו, אברהם אינו מוליד. מדוע? מכיוון שכך מופיע בכוכבים, באסטרולוגיה. כך הקדוש ברוך הוא מגלה את מה שהוא החליט. עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מעל זה, לא אברהם אלא אברהם, אב המון גויים, ותוכל ללדת גם ילדים. הבת של רבי עקיבא, רבי עקיבא שמע מהחוזים בכוכבים שהיא תמות, כאשר היא תתחתן באותו יום. ומה קרה? כמעט והיא מתה באותו יום, אלא שצדקה תציל עם מוות, צדקה שהיא עשתה, הצילה אותה, מנחה שכמעט הרג אותה, רחמנא ליצלן. ומצינו את רבותינו רב ושמואל, שלא היו עוברים ליד קיר נטוי, כי זה מקום מסוכן. 13 שנה הקיר היה נטוי בנהר דעה, ובכל אופן לא רצו לעבור שם. מדוע? מכיוון שלא רצו להיות במקום סכנה. כך מצינו בגמרא מסכת שבת, נמנעו רבותינו מלעבור במעבורת שלא היו בטוחים שהיא אכן חזקה ויציבה. מדוע? כי לא רצו לעבור במקום סכנה. כי כאשר אדם נמצא במקום סכנה, הוא מעורר עליו את מידת הדין, ומידת הדין מקטרגת על האדם. מניין לו כל כך בטוח בעצמו שהוא ראוי להינצל במצב כזה? מניין לו שהוא יבשע וינצל? אם כן, לא שהמקום הוא מקום סכנה מסוכן, אלא הביטחון יתר של האדם שהוא בוודאי ינצל, ולכן הוא מרשה לעצמו ללכת אל מקום הסכנה, הוא זה שמעורר בשמיים את מידת הדין על האדם וגורם לכתרוג בשמיים על אותו אדם. ובעקבות הכתרוג יוכל האדם להגיע לנזק חלילה. הנזק לא מגיע מהמקום סכנה, אלא מההחלטה של בורא עולם. ובורא עולם מחליט הרי שהוא עשה דין וחשבון עם אותו אדם שהוא כל כך זכוח ובטוח בדעתו, בבריאותו, בגופו שהוא ינצל. אז מידת הדין מקטרגת ובוחנים את האדם. האם הוא באמת ראוי להינצל כמו שהוא חושב? כך מסביר הרב דסלר במכתב אליהו. ואומרת הגמרא מסכת שבת, שהאדם לא יתקרב אל מקום הסכנה, וגם אם והיה ונעשה לו נס, שמא מקזזים מהזכויות שלו. ולכן אם נעשה לאדם נס, חשוב שיודה לקדוש ברוך הוא ישבח אותו, ובכך ינוצל אותו נס לעבודת השם, וזה לא יקוזז משכרו בעולם הבא. הרמב"ן אומר, מיסודי הדעת להאמין שהכל משמיים, ואין בידי המציאות להשפיע שום דבר, אלא אם כן החליט הקדוש ברוך הוא. את השאלה הזו מצינו ששואלים על יעקב אבינו, שלא רצה לשלוח את בנימין למצרים, אל המשנה למלך, זה יוסף. למה? הוא אמר פן יקרנו אסון. והאם בבית לא יהיה אסון? אלא מכאן אומר המדרש, וגם רש"י מביא את זה פירושו לתורה, שהשטן מקטרג בשעת הסכנה. אבל מיסודי הדת להאמין שהכל בידי שמיים, אז מה משנה? כן מקום סכנה, לא מקום סכנה. אומר הר"ן בדרשות הר"ן, המציאות היא כפי שקבע הקדוש ברוך הוא. אלא יש מקומות שהם קרובים יותר לסכנה, ויש מקומות שהם רחוקים יותר מהסכנה. אומר הר"ן, יש כמו שני מסלולי חיים לאדם. מסלול חיים רגיל, ומסלול שני אם ילך האדם במקום של הסכנה. אז הוא נכנס אל מסלול חיים לא רגיל, אלא של סכנה קרובה יותר. שני מסלולים ידועים מראש, הכל תלוי מה יבחר האדם. איזה מסלול חיים שיבחר האדם, זה יהיה לאדם. כך באופן דומה, מצינו שכתוב גם בספר החינוך. כתב בספר החינוך שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות מצוות מעקה, למנוע סכנת הנפילה מהגג. הרי אם הקדוש ברוך הוא רוצה ייפול הנופל בכל אופן, מה יעזור המעקה? אלא שרצון הקדוש ברוך הוא שיבחר האדם במסלול חיים שאין בו סכנות, שהוא תחת התנהלות דרכי הטבע. כך יבחר האדם לחיות. ולכן מצווה התורה את האדם לברוח מהסכנות. אמנם מוסיף שיש חסידים בגלל גודל דביקותם בהקדוש ברוך הוא, הם יוצאים מתחת שליטת הטבע, כמו אברהם אבינו שיכל להיזרק אל כבשן האש ולהינצל שם, כמו חנניה מישל ועזריה שניצלו מהאש שנזרקו לשם. אבל אלה הם יחידי סגולה, רוב האנשים צריכים לנהל את החיים שלהם לפי דרכי הטבע. וכך נפסק ברמב״ם, אסור לאדם לעבור תחת קיר נטוי או גשר רעוע או להיכנס לחורבה. אסור להכניס את עצמו אל מקום הסכנה. והקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, לך תמשוך את דוד המלך למלך, ובכל אופן, מבין שמואל, יש כאן ציווי מהקדוש ברוך הוא, ובכל אופן אומר שמואל, אם שאול ישמע יהרוג אותי. אפילו שהולך בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, ציווי מהקדוש ברוך הוא. מכאן שלא סומכים על הנס. מהו הסבר הדברים? מה משמעות הדברים? למה הקדוש ברוך הוא ברק את העולם שאסור לסמוך על הנס? בספר שם דרך, הוא מסביר את הרעיון. מדוע לא סומכים על הנס? הקדוש ברוך הוא אפשר למשה רבנו לשלוח מרגלים. משה רבנו חשב כדאי לשלוח מרגלים כדי לדעת איך לכבוש את הארץ. נוח בונה את התיבה 120 שנה כדי שתכניס חיות רבות כל כך. הרבה בעלי חיים. הסבר אחד, מדוע בנה תיבה? במהלך 120 שנה, כדי שאנשים יראו ויחזרו בתשובה. אבל הסבר שני, כדי שבאמת זו תהיה תיבה גדולה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה למעט בנס, שיראה כמה שיותר טבעי. אמנם בנס נכנסה כמות אדירה של בעלי חיים אל תוך התיבה. אבל בכל אופן, רוצה הקדוש ברוך הוא שהטבע יישאר טבע, כי הטבע יקר בעיניו. למה? כי הוא מקום הניסיונות לאדם. תמיד יוכל האדם לומר, לטבע יש כוח עצמאי, ולמה האדם הגיע לתוצאות טובות? בגלל כוח טבעי, בגלל ההצלחה שלי, בגלל הכישרונות שלי, בגלל הקשרים שלי, בגלל העבר שלי, או יאמר האדם בגלל שהקדוש ברוך הוא החליט. כמו שאומר בעל ביסא לוי, כתוב בתורה, מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם חלום, אין מי שפותר את החלום. מגיע יוסף, פותר את החלום ונעשה משנה למלך. כך נראים פשט הדברים. אבל המדרש אומר, מקץ שנתיים ימים, בואו נחפש. איפה מצינו עוד את המילה? קץ. במקום אחר בתנ"ך, ומצינו, איפה? בספר איוב. קץ שם לחושך. ויש קשר בין הדברים. מדוע? יוסף יצא מבית האסורים ונעשה משנה למלך? לא כי הוא פתר את החלום של פרעו מלך מצרים, אלא בגלל שקץ שם לחושך. אחרי שהקדוש ברוך הוא קבע שקץ שם לחושך, אז מקץ שנתיים ימים פרעו חולם חלום, ויש מי שיוכל לפתור את החלום. לפרעו, מי שנבחר בשמיים להיות המשנה למלך, מי שעליו נאמר קץ שם לחושך, זה יוסף. זוהי הזווית הראייה המחודשת שרוצים רבותינו ללמד אותנו כשאומרים, והאם מקץ שנתיים ימים? קץ שם לחושך. רק אחרי שהחליט הקדוש ברוך הוא קץ שם לחושך, זה הגיע מהלך שנראה כטבעי. אבל בזווית ראייה, תורני צריך האדם להסתכל שיש כאן החלטה שמימית. גם הטבע משועבד בצורה מוחלטת לבורא עולם. אלא שניתנת לאדם האפשרות לחשוב שכוחי ועוצם ידי. וכאשר כך, בדקות, דקי דקות, פעל יוסף ועשה השתדלות רבה מדי, כוחי ועוצם ידי, והזכרתני וזכרתני, מבקש פעמיים משר המשקים, הוא נשאר עוד שנתיים בבית האסורים. הוא יצא בראש השנה, ביום הזיכרון, והוא נשאר שתי פעמים ראש השנה בבית האסורים. המטרה של חיי עולם הטבע, השגרה, הסטטיסטיקה היא לבלבל את האדם. כשאדם יחשוב, האם כדאי להתפלל במניין? האם כדאי ללמוד תורה? הוא יכול לעשות חשבון. האם זה כן משתלם כלכלית? לא משתלם כלכלית? או שמה יומה מה שאומר הרמב"ן בסוף פרשת בו. אין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שיאמין האדם שכל מה שקורה בעולם, הכל זה כמו ניסים. כמו שנס ניכר או בולט שזה משמיים, שהרי מדרך הטבע זה לא אמור להיות, אי אפשר שהיה מקרה. ובכל אופן, זה קורה, אם כן זה שמימים. כך הם דרכי הטבע. הנהגה של הקדוש ברוך הוא בצורה מוחלטת, שולטת גם בטבע. ולכן, מצווה התורה, מצוות רבות כל כך, זכר ליציאת מצרים. שיזכור שכמו שיציאת מצרים היה נס, יד השם, ביד חזקה ובזרוע נטויה, כך בדיוק יש כאן הנהגה של הקדוש ברוך הוא. אם פיתרו מישהו מעבודה או קיבלו מישהו לעבודה, אם הוא התחתן או התגרש, הוא אב לילד או לעשרה, הכל זה כמו נס קריאת ים סוף. הכל נעשה ידי בורא עולם, ואין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שיאמין שכך הם פני הדברים. וזוהי מטרת הטבע. שאדם יחיה בטבע, אבל יסמוך על הקדוש ברוך הוא. בזה התפך, הוא יעשה את ההשתדלות. אבל את הלחם הוא אוכל, לא בגלל זה אתה פה, אלא כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, אלא על כל מוצא פי השם, על ההחלטה של הקדוש ברוך הוא, כמה לחם יהיה לאדם. ולכן, האדם יחיה בטבע, אבל יסמוך על הקדוש ברוך הוא. הקונפליקט הזה, זה האתגר. הקונפליקט הזה, זוהי מטרת הבריאה. זה למען קיום הבחירה של האדם. מצד אחד, לא לסמוך על הנס, לחיות בדרכי הטבע, אבל כן לסמוך על הנס הנסתר, זה הקדוש ברוך הוא שבדרכי הטבע יביא את הישוע שאמורה להגיע לאדם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנוח יעשה תיבה קטנה, שיעקב ישים אבנים סביב ראשו. משה רבינו שולח מרגלים, יהושע שולח מרגלים. למרות שכולם מאמינים שהכל נס, ובכל אופן רוצה הקדוש ברוך הוא שהאדם יפעל בדרכי הטבע, אבל יתפלל לבורא עולם. יתנהל כמו שבני אדם מתנהלים, אבל בתנאי שזה לא פוגע בערכי הנצח, התורה והמצוות של האדם. ובכל אופן, מצינו מקומות בהם בני אדם פעלו בצורה ניסית לכתחילה. שואל המהרש"ו, איך הסתכן רבי חנינא בן דוסא כשנתן את העקב שלו על החור של הערוד, ושמח שיעשה לו נס ולא יקרה לו כלום? כפי שהיה מקום אחד, הגמרא מספרת שהיה שם ערוד, זה בעל חיים ארסי, היה מזיק את הבריות, הודיעו לרבי חנינא בן דוסא, אמר תראו לי את החור, נתן את העקב שלו על פי החור, יצא. הערוד נשך את רבי חנינא בן דוסא ומת, לקח רבי חנינא בן דוסא את הערוד על הכתפיים, שכולם יבינו שהערוד לא יכול להרוג, אלא רק החטא פוגע באדם. ואיך רבי חנינא בן דוסא שמח על הנס? גם נחום איש גמזו, גמרא מסכת תענית כ"א, הורה לתלמידים להשאיר אותו בבית רעוע ולעסוק בפינוי הכלים, והרי לא מסתכנים ולא סומכים על הנס. הוא אמר, קודם כל פנו את הכלים לאחר מכן אותי, אחרי שפינו אותו הבית התרסק. נקדימון בן גוריון סיכן את כספו והתחייב לתת 12 כיכרות כסף במידה ולא ירדו גשמים, וימלאו את 12 מעיינות המים מאותו אדם שהוא הלווה את המים למען עולי הרגלים. הרי לא סומכים על הנס, והוא לקח הלוואה כמות מים אדירה למען עולי הרגלים, כמות מים, כמות הלוואה שהוא לא יכול להחזיר, הוא לא יכול לפרוע. איך הוא עשה כך? אז מתי מותר לאדם ליטול סיכון, ומתי אין סומכים על הנס? בדברי הפוסקים נאמרו כמה גדרים בהלכה הזאת. אם אדם הוא בטוח בצדקותו שיעשה לו נס, מותר. כך מופיע בגמרא בבא בתרא בדף קי"ט בנות צלופחד, לא התחתנו עד גיל 40 שנה. למרות שאומרת הגמרא, בת 40. אם מתחתנת בגיל הזה, שוב יהיה לה קשה ללדת. אז איך הם חיכו עד גיל 40? אלא מתוך שצדקניות הן, נעשה להן נס. פירש הרשב"ם, היו בטוחות בצדקתן שיעשה להם נס כמו יוכבד, ולכן התעכבו עד 40 שנה כדי להינשא לעגון להן. הן חיכו למצוא מישהו מבין השבט שלהם ומתאים להם. למה? כי אם לאבא אין בנים, הבת יורשת אותו, אז שלא תתחתן עם בן שבט אחר, כי אז הנחלה של האבא שעברה לבת תעבור לבעל, ואז הנחלה של האבא תעבור לשבט אחר, עם החתן הבא על ומי שבט אחר. אבל לבנות צלופחד כתוב בתורה, נאמר להן שהן יכולות לקחת מי שטוב בעיניים משלהן. הן יכולות להינשא למישהו משבט אחר, ובכל אופן הם חיכו דווקא למישהו שהוא אגון, כלומר מהשבט שלהן. למרות שהייתה כביכול להם רק המלצה לבחור מישהו מהשבט שלהן. ובכל אופן, הן חיכו לאותו הגון שמתאים גם לשבט שלהם. על פי זה גם אפשר להבין את ההנהגה של רבי חנינא בן דוסא, נחום משגמזו נקדימון בן גוריון. אומר הרשב"ו, חייב אדם להשתדל בדרכי הטבע ולא סומכים על הנס. זולת חוץ מאשר אנשים השלמים שזכויותיהם מרובות כמעשה דרבי חנינא בן דוסא והערוד. מצינו שאברהם אבינו יצא לקרב למלחמה להציל את לוט כדי לקיים מצווה לא תעמוד על דם רעך, לכן הוא יצא לקרב. אבל יש אומרים שהוא יצא לקרב הזה עם מיעוט לוחמים, ובכל אופן יצא. מדוע? כיוון שמדובר על פיקוח נפש, ושם הוא כן שמח על הנס. לכן אומר הרמב"ן, היה חיסרון אצל אברהם אבינו בכך שהוא ירד למצרים כאשר היה רעב בארץ. והוא הביא את שרה אשתו לניסיון קשה כשפרעה רצה לקחת אותה לאישה. הרי הוא היה צריך להמשיך לחיות בארץ ולסמוך על הנס ולא לרדת למצרים. כי בדרגה שלו הוא כן אמור להתחיל לסמוך על הנס ולהישאר בארץ גם אם יש רעב. אבל הוא חשב שהוא בדרגה שלא לסמוך על הנס בצורה מוחלטת. לגבי לוט, הוא יצא לקרב להציל את לוט, למרות שהוא הגיע עם לגיון מועד כל כך של לוחמים, ובכל אופן הוא יוצא לקרב וסומך על הנס, ולמה? כי זה פיקוח נפש למען אחרים. אומר אסדי חמד, לכן רבי חנינא בן דוסא הציל את הציבור מפני הערוד, נקדימון בן גוריון, הוא גם כן הציל את עם ישראל. עולי הרגלים למען הרבים, לקח הלוואה גדולה כל כך. של מים, למרות שהוא בדרך הטבע לא יכל להחזיר את ההלוואה הגדולה הזו. עוד מצינו כתב אז דרך חמד, מותר לסמוך על הנס בשב ואל תעשה או בזכות התפילה. כלומר, מצינו בנחום משגמזו או המתנתן של בנות צלופחד, נחום משגמזו שהמתין בביתו ואמר לתלמידים, תוציאו את הכלים מהבית ולאחר מכן תוציאו אותי, כל עוד אני בבית, הבית לא יארס. הוציאו אותו אחרי שהוציאו את הכלים והבית נהרס. גם בנות צלופחד המתינו להתחתן עד גיל 40, סמכו על הנס, חיכו למצוא את המתאים להם, האגון להם. הם לא נכנסו אל מקום הסכנה וסמכו על הנס, אלא פשוט נשארו באותו מצב ובאותו מקום שהם כעת, ובכך סמכו על הנס, בבחינת שב ואל תעשה. לא מכניס את עצמו אל מקום סכנה, רק לא מוציא את עצמו ממקום סכנה. לעניין זה אפשר לסמוך על הנס. עוד יש אומרים שאפשר לסמוך על הנס בזכות התפילה. מצינו שנודע ביהודה והגאון רב משה פיינשטיין אמרו שמותר לאדם לסכן את עצמו למען הפרנסה שלו, לכן נחום משגמזו נשאר בביתו עד שפינו קודם כל את כל הכלים מהבית כדי שלא יהיה לו נזק כלכלי. המהרש"א אומר שזה היה על ידי תפילה, באופן כזה מותר לסמוך על הנס. בספר חסידים, באות תף, 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 ריש י"ז, ביאר את המעשה עם רבי חנינא בן דוסא, לצורך קידוש השם מותר להסתכן ולסמוך על הנס. רבי חנינא בן דוסא רצה לקדש שם שמיים, הוא רצה להראות שהערוד לא ממית אלא החטא. עוד מצינו במעשה של ניקנור, שלח להביא את דלתות ההיכל לבית המקדש ממצרים, ובחזרתו משם עמד נחשול שבים להטביע את הספינה, נטל דלת אחת וזרק לים בשביל השיווי משקל. אחר כך רצו לזרוק דלת שנייה, עמד ניקנור חיבק את הדלת ואמרתי, זרקו גם אותי עם הדלת, מסירות נפש, והים אכן נח מזעפו. ובסוף בחוף נמצא הדלת שנזרקה לים, גם הדלת הזו הגיעה לחוף. ומכאן אמרו כמה מהאחרונים, מותר לאדם לסכן את עצמו, מותר לאדם להכניס את עצמו אל מקום סכנה למען קיום מצווה. שהרי כאשר הוא מוכן למסור את נפשו למען שמירה על דלת ההיכל, הים נח מזעפו. אם כן, זה היה מעשר רצוי. יותר אפשר להוכיח שזה היה מעשר רצוי, ואז אפשר למסור את הנפש על מצווה, מכיוון שדלתות ההיכל קרויות על שמו. אם זה היה מעשה לא רצוי, לא ראוי, איך אפשר לקרוא את דלתות ההיכל על שמו? אבל אם הדלתות קרויות על שמו, כנראה שזה כן היה מעשה ראוי. ומצינו בשנות השואה, הרבה סיכנו את עצמם בגבורה יהודית אמיתית למען ערכי נצח, ערכי התורה. איך הם עשו כך למסור את נפשם למען קיום המצוות? לקחו סיכונים למען המצוות באותו זמן. בספר משנת פיקוח נפש כתב, בחיים מלאי איסורים שאין לתאר ואין לשאר, קיום המצוות מבחינתם זה לא רק אפשרות לחיים, זוהי לא רק מטרת חיים שאיפה לעולם הבא, זה ודאי דבר שישנו, אבל לא רק, זה היה הרבה יותר. זו הייתה מטרת החיים היומיומית היחידה שנותרה להם. אין להם לא מטרה לכלום, לא לאכול ולא להצליח בעסקים, לא כלום. נשאר רק להיות מלאך, לקיים מצוות, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כי הם חיינו ואורך ימינו כפשוטו. אם כן, אין משהו אחר בחיים חוץ מאשר קיום המצוות. זה ממש החיים שלהם, הקיום שלהם, זה הפיקוח נפש שלהם, לחיות למען המטרה הזו. אין חומריות, אין גופניות, אין לתאר כמה לא הייתה ברירה, אלא להישאר מלאך. ומה לגבי נטילת סיכונים לצורך פרנסה ודברים שהם מנהגו של עולם? בשו"ת שם אריה כתב, אין איסור להסתכן בדברים שהם מנהגו של עולם, כמו ללכת בספינה או במדבר לצורך מצווה או לפרנסה, שהרי אומרים רבותינו, מי שהיה במדבר או עבר בים צריך לברך הגומל. אין איסור לעבור באותם מקומות, למרות שלאחר מכן כן צריכים לברך הגומל. מכאן שהדבר מותר לעבור באותם מקומות, וגם כיום הסכנה היא לא בעבר, אז ודאי שזה לא נחשב כמקום סכנה. עוד מצינו, אומר הספתחה, אם מצד אחד לא סומכים על הנס, לא יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושים לו נס, שמה לא עושים לו, ואם עושים לו מקזזים מהזכויות שלו בעולם הבא. אבל מישהו מרגיש שאין הבדל בין נס לבין טבע והכל אלוקי, הוא כן מותר לו ליהנות מהנס, כי אין הבדל אצלו בהתרגשות בין מעשה השם בבריאה בצורה ניסית גלויה לבין דרכי הטבע. הוא מרגיש שהכל מת הקדוש ברוך הוא. על הכל הוא אומר המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. לא בכל יום אלא גם בכל רגע. כך אפשר להבין בסיפור המפורסם. הבת של רבי חנינא בן דוסא סיפרה לאבא שלו, היא הדליקה נרות שבת וכלי של חומץ התחלף בכלי של שמן והדלקתי ממנו אור לשבת. מה שרגילים לספר שאין לה שמן רק חומץ, ורבי חנינא בן דוסא אמר לה, אל דאגה, מי שאמר לשמן שיהיה דולק יאמר גם לחומץ שגם הוא יהיה דולק. אבל אם נדאג בדברים נראה שלא כך הוא הסיפור. היא אמרה לו, אבא, כלי של חומץ התחלף בכלי של שמן, והדלקתי ממנו אור של שבת. היא כבר הדליקה בחומץ ודלק. אם כן, למה היא עצובה? הרי הנס כבר נעשה לה. זה לא שהיא אומרת, אין לי אלא חומץ ושמן חסר לי. היא אומרת, בטעות הדלקתי מהחומץ והחומץ דלק. אם כן, מדוע? היא עצובה. מדוע היא מספרת לאביה את זה בצער? אלא, בעצם קרה כאן נס. החומץ דלק כמו השמן, אם יש כאן נס. אז אם כן, היא חוששת. שמה יקזזו מהחשבון שלה, מהשכר שלה בעולם הבא. אמר לה רבי חנינא בן דוסא, אם תתחזקי באמונה, שכמו שהקדוש ברוך הוא יש לו כוח לעשות ניסים, הוא גם יוצר הטבע, והוא מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית, והוא שולט על הטבע באותה עוצמה. גם כשזה זרוע נטויה, יד חזקה, וגם כשמדובר על שגרת החיים. הכל זה הקדוש ברוך הוא. לא רק החומץ הדולק, אלא גם השמן הדולק. ואם תפנימי ששמן דולק זה משמיים, אז גם חומץ זה לא יהיה נס. אם כן, לא יקזזו מהזכויות שלך בשמיים, כי נס וטבע שווים אצלך, אז את ראויה לניסים. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.